נאמר בספר מלכים. היש לך דבר אל המלך ואל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כאשר אלישע רצה להיטיב עם אישה שעשתה אמו טובה, אז הוא הציע לה להתערב לטובתה, מה שנקרא פרוטקציה, להתערב לטובתה אצל המלך או אצל שר הצבא, שהרי אלישע בוודאי מכיר את כולם. ואותה אישה ענתה, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני מבקשת לא להיות מיוחדת. כלומר, היא ביקשה להישאר אנונימית. ההסבר הוא שהיא מבקשת לא להבליט את עצמה, כי ברגע שאדם מובלט, אז יש עליו כתרוג. מה שאין כן, מי שעומד בצד, לא עושים לו דבר. איך אומרת הגמרא? בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות נגעו. ואנחנו לא רוצים לבדוק את נגעי הבתים האפלים. מה שאין כן, ברגע שיש אור שנכנס לתוך הבית, כמו שהדבר מובלט, אז יש מידת הדין שמקטרגת. לכן אמרה אותה אישה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר ספר הזוהר, אותו יום, יום ראש השנה היה. ולכן כאשר הנביא אומר, הדבר יש לך דבר אל המלך, הכוונה למלכו של עולם, לקדוש ברוך הוא. כלומר, האם את רוצה שאני אעזור לך לזכות בדין? האדם עומד בדין בראש השנה, זה יש לך דבר אל המלך, אני סך הכל מקורב אליו, אני יכול ללמד עלייך זכות, אני יכול להתפלל עלייך. האם את מעוניינת? ואז היא ענתה, בתוך עמי אנוכי יושבת, מבאר הרב קוק, זה במסורת שרמוזה בשמו בספר רשימות לב של רבי יצחק הוטנר, שכך אומר שקיבל מרבותיו, וידוע שרבותיו זה הרב קוק, שהאישה הזאת, הצורפית, לא רצתה לחזור בתשובה פרטית. היא רוצה לחזור בתשובה מתוך הכלל כולו, בתוך עמי אנוכי יושבת. נכון, ישנה אפשרות לגשת ישירות כיחיד לפני המלך, אבל היא רצתה תשובה כללית. ומתוך כך אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת. כי התשובה של ראש השנה היא שונה מאוד מהתשובה של יום הכיפורים. כי ביום הכיפורים האדם עוסק בחטאים שלו. יש לי רשימה של חטאים, עשיתי ככה וככה 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 וככה, צריך לתקן. אבל בראש השנה אני לא עוסק בזה, בראש השנה אני עוסק בזה שההוויה כולה, הבריאה בכללה, היא צריכה להתעלות, היא צריכה להתקן. ולכן אמרה, זה לא מתאים לראש השנה, למרות שאני יכולה לעשות את זה. והדברים האמיתי כבר רמוזים במשנה, במסכת ראש השנה. במסכת ראש השנה יש אמירה ופסוק. והפסוק שמובא כראיה סותר את האמירה. למה הכוונה? נאמר שם בפרק ראשון, בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. מה זה בני מירון? המשמעות שכל אחד עובר בפני עצמו. כן? למשל, יש גורסים כבנו מירון. נומרו, בלטינית, זה מספר. כן? כל אחד במספר שלו, next. כן? אז זה כבני מירון, או, אנחנו מדגמר, כבני אימריה. כלומר, כמו כבשים. כשסופרים את הכבשים, סופרים אותם אחד-אחד. זה אולי גם הסיבה לכך שאסור לישון בראש השנה, כי סופרים אותנו כמו כבשים. אז אפשר להירדם. אז כדי למנוע את התרדמה, אז לא ישנים בראש השנה. אבל איך הכתוב, איך המשנה יודעת שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון? שנאמר, היוצר יחד ליבם, היוצר, המבין אל כל מעשיהם. דווקא הפסוק הזה הוא אומר את ההפך. היוצר יחד ליבם, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל הלבבות ביחד, יחד ליבם. אז יש פה איזה משהו, המבין אל כל מעשה. מי שמבין אל כל מעשה, הוא היוצר שיחד ליבם. אלא, ברור שהכוונה פה, שגם ההשגחה הפרטית מצד האלוהות, היא השגחה פרטית כוללת. מצד הכלל. למה אני מתכוון? ידוע שאצל הפילוסופים, בימי הביניים במיוחד, הסכימו שישנה השגחה כללית על האנושות, אבל היה קשה להם, לפילוסופים, לקבל שיש השגחה פרטית. זה דבר שקשה להם עוד לקבל, לכן הם כפרו בזה. אבל כל טעות יש לה שורש באמת. אם כן, צריך לברר מהי נקודת האמת שבהשקפה הפילוסופית המכירה בהשגחה הכללית בלבד. מבאר הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ב' שהפילוסופים צדקו מבחינה מסוימת, במובן הזה שכאשר הקדוש ברוך הוא עושה השגחה פרטית, כיוון שהוא היוצר של הכל, אז אותה השגחה פרטית היא מתוך השקפה כללית. כלומר, אין פה הסתכלות על היחיד כיחיד, כאילו הוא כל העולם כולו, אלא הוא יחיד מצד מה שהוא באמת, וכל יחיד הוא מחובר לעולם כולו. כלומר, אין דבר כזה, אני שאיננו שייך לכל ההוויה כולה. לכן כשהוא נידון, נידונה איתו כל ההוויה כולה. איך כתוב במשנה, יחיד שעשה תשובה, זה ברייתא בעצם, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. דבר תמוע מאוד. אם מוחלים לו, עוד איכשהו אפשר להבין, למרות שזה לא קל להבין, איך התשובה מועילה. אבל מה פתאום לעולם כולו? כי הוא באמת העולם כולו. הרי הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם. אז אם מוכלים לו, מוכרחים למחול לעולם כולו. זאת אומרת, כי הוא והעולם הם בעצם הוויה אחת. לכן אמרה אותה אישה לנביא אלישע, אני לא רוצה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אין לי דבר פרטי אל המלך או לשר הצבא. אבל הגישה הזאת, שהיא הגישה של ראש השנה, של הפרט כנבלה בתוך ההוויה הכללית, זה מיוחד לראש השנה. אבל זה לא מיוחד ליום הכיפורים. וכאן ההבדל המהותי, הייתי אומר, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה, אני עסוק, לא רק שאני עסוק בתשובת הכלל, יש, כפי שהרב קוק מדגיש מאוד בדרשות שלו, במדבר שור, דרשות לראש השנה, הוא מדגיש את זה שיש איסור לעסוק בתשובה פרטית בראש השנה. הרי, כך נפסק לפי רוב הדעות, שאסור להתוודות בראש השנה. זה לא תמוע מאוד, בגלל שהרי האדם צריך לעמוד בדין. אם אדם עומד בדין, אז הוא צריך להינצל מן הדין. אין דבר שיציל אותו מן הדין, אלא שישוב בתשובה שלמה. ואי אפשר לתשובה בלי תשובה, בלי וידוי. ולכן זה שאנחנו אוסרים עליו להתוודות, בעוד שזה מה שיכול להציל אותו לכאורה. ברגע האחרון, הנה, יש לך אפשרות. תתוודא, תצא זכאי. ולא נותנים לו. אז כנראה שבראש השנה רוצים שהאדם לא יתעסק בצורכי עצמו. יש איזו בעיה בעצם ההתעסקות בחזרה בתשובה על החטאים, אבל מי שזה חשוב, כן? אני בזה יוצא בהכרזה מפורשת, אני בעד זה שאנשים יחזרו בתשובה על החטאים שלהם. אבל יחד עם זה, יש חטא בעצם ההתעסקות הזאת. זה החטא של הקטנות. אני כל הזמן אטפל בפופיק שלי. זה מין אגואיזם רוחני, אולי אפילו מזוכיסטי במידה מסוימת, אבל זה איזה אגואיזם רוחני, אני עוסק בעצמי. בקטנות שלי. יותר מזה, כאשר אני חוזר בתשובה ועושה חשבון נפש, חשבון הנפש מגלה לי כמה אני רע. והמודעות לכך שאני רע, זה מדכא את רוחי. ברגע שזה מדכא את רוחי, אני נופל לעוד יותר קטנות. אז אם כן, יש סכנה בחזרה בתשובה. צריך לחזור בתשובה מן התשובה. אלא, כך הרב מדגיש את זה מאוד במדבר שור, יש איזה מין הדרכה כזאת, צריך להציל אותנו מן הקטנות שבתשובה על ידי ראש השנה. ראש השנה הוא זמן שבו אנחנו מתפללים על מה שכתוב במחזור. מישהו שאל אותי, תגיד, למה צריך להתכוון כשמתפללים בראש השנה? אמרתי, למה שכתוב. כן? זה חידוש עצום, אני יודע. אבל, טוב, זה קשור בכלל לכל הגישה, שאלה איך יודעים, למשל, מה דעת התורה על איזשהו נושא. הפתרון הוא פשוט מאוד, צריך להסתכל בתורה. אני יודע שזה מהפכני. אבל, אז גם במחזור של ראש השנה צריך להתכוון למה שכתוב. מה כתוב בו? תמלוך, תן פחדך, מדברים קצת על תחיית המתים אפילו, רומזים, וגם קצת מדברים על מעמד הר סיני, ועל נוח והמבול, ועל קיבוץ גלויות. הרבה דברים שהם יפים, מרומים את הנפש, מרגילים את האדם להזדהות עם דברים גדולים. כלומר, צא מן הקטנות שלך. תראה מהן המגמות שאיתן צריך להזדהות. ברגע שתזדהה עם הגודל הזה, כבר לא תרצה בחטא. כיוון שלא, כי החטא אתה תרגיש שהוא מפריע למגמה הכוללת הזאת, ולכן ברגע שאתה תגמור עם ראש השנה, יום הכיפורים ילך בקלות. כי הרי אתה כבר כל כך מאסת בחטא, שאין לך חשק בו, לכן הוידוי גם יהיה קל וכו' וכו'. כן, זה, על זה נאמר, והשם יקדים, והשם ישמיע קולו לפני חילו. אומרים חזל, קולו זה, יום, זה ראש השנה, שבו תוקעים בשופר. חילו זה יום הכיפורים. זאת אומרת שצריך קודם כל להשמיע את הקול. או למשל, פסוק, השם הורי וישעי. אומרים חזל, הורי בראש השנה, וישעי ביום הכיפורים. כלומר, מכיוון שיש אור בראש השנה, הערה גדולה של הנפש, האדם מתחיל להבין מהו העולם באמת, ממילא זה מושיע אותו מן החטא ביום הכיפורים. אז כך שהעבודה של ראש השנה היא חשובה במיוחד, היא עבודה של התשובה הכללית. התשובה של הפרט אל הכלל. לצורך זה צריך להיזכר. כלומר, לחזור, בוא נזכיר את הנשכחות. מה זאת אומרת נזכיר את הנשכחות? החיים משכיחים מאיתנו מי אנו ומה חיינו. אפילו נגיד אדם שעוסק במפעל גדול, במשהו אידיאליסטי. אבל תוך כדי הפעולה, הוא מתעסק בבעיות שהמזכירה חולה, ושהמדפסת לא עבדה, ושחסר תה במשרד, ועוד כל מיני דברים כאלה, ויש קצת קנאה ושנאה ותחרות בין העובדים השונים, אז כבר שוכחים את האידאלים הגדולים. ויש מכן צורך לזכור מי אני. כדי לדעת מי אני צריך לדעת מה הייתה ראשית יצירתי, ולכן אני צריך לעמוד לפני השם. זו אחת הסיבות שקוראים את פרשת ניצבים תמיד לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, אז אתם יודעים מי אתם. כל זמן שאני לא ניצב לפני השם, אני לא יודע בדיוק מי אני. זאת עבודת הזיכרון, כן? איך מסתכלים על פרט מתוך הכלל? פשוט מאוד. השאלה, אם תשאל את עצמך מי אתה, יהיה לך קשה לענות. בגלל שמי שאתה זה בין היתר גם, אתה גם הנכד של סבא שלך. ואתה גם הסבא של הדורות העתידים לצאת ממך. וסך הכל אתה גם אזרח מדינת ישראל שהיא חלק מכדור הארץ, שהוא חלק מן הגלקסיה. גם זה חלק ממך. כלומר, מוטבעת באישיות הפרטית שלך כל ההוויה כולה. ולכן כשאני בא לדון עליך, אני לא יכול לדון עליך באופן פרטי. זה אותו דבר לגבי החטאים גם. האם האדם יכול לחזור בתשובה באמת? לפי ההיגיון, אי אפשר לחזור בתשובה. אי אפשר לחזור בתשובה, בגלל שאני לא יודע, כדי לחזור בתשובה, הרי אני צריך להתחרט. להתחרט על מה שעשיתי. ואני באמת לא יודע מה עשיתי. אני רק יודע דבר אחד, שדיברתי לא יפה עם השכן שלי. אמרתי לו, לך מפה יא מגעיל אחד. ואני זוכר שזה מה שאני אמרתי לו. והדבר הזה מאוד מצער אותי, כי אני עברתי על ואהבת לך כמוך ולא תונו איש את עמיתו. זה כואב לי, אז אני חוזר בתשובה מזה. אבל אני לא יודע באמת מה אני עשיתי, כי בגלל שאני אמרתי לו את זה, הוא היה מדוכא. ולכן הוא לא עבד כמו שהוא צריך בעבודה. וזה דווקא בתקופה ששמו עליו עין, כי חושבים אולי לסלק אותו. וכיוון שבאמת הוא הרגיש רע, בגלל מה שאני אמרתי לו, לך מפה יא מגעיל אחד, אז בגלל זה הוא עבד לא טוב, וזרקו אותו מן העבודה, וגם אחר כך בעקבות כך אשתו התגרשה ממנו. ילדיו הגיעו לפשע, והזיקו מאוד למדינה, צריך אפילו לבנות בתי כלא נוספים בגלל זה. וכל זה גרם שלא היה מספיק כסף לדברים חשובים. וכו' וכו'. אבל אני לא יודע איפה זה מגיע, הרי זה אפקט, אני עשיתי רק מעשה קטן. אני לא יודע איפה זה מתבשל. אז באמת מצד האמת היה צריך להיות שאי אפשר לחזור בתשובה. כך אומר הרב קוק באורות התשובה. ולכן יש פלא גדול, איך התורה אמרה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ובכל ובכל לבס אותו, אומר הרב, כי הקדוש ברוך הוא עושה כאילו, זאת אומרת, הוא מעלה על דעתו, מה זה שאנחנו חוזרים בתשובה על מה שאנחנו יודעים, כאילו חזרנו בתשובה גם על הנעלם. או? זאת אומרת שאני לא אישיות פרטית. אני חושב שדבר הזה הוא ברור, לא? כן? אתה לובש למשל חולצה, אני רואה את זה בצורה ישירה. החולצה הזאת לא אתה ייצרת אותה. יש פועלים בסין שעבדו קשה, בשביל שיהיה לך חולצה. הנה, אתה רואה שאתה כבר אישיות עולמית. טוב, אבל בואו ננסה להבין את הממד הזה של הקדושה הכללית. אני רגיל לדבר על, כשלומדים פרשת ניצבים, אני רגיל לדבר על זה שיש בפרשת ניצבים שני סוגי תשובה, כידוע. כן, כתוב בהתחלה, כי אבו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמרת בקולו, ככל אשר אנוכים צוויך היום, בכל בבך ובכל נפשך. אז כלומר, רגילים להסבר הזה, זה הסבר שכבר בעל העקדה, אמר רבי יצחק ארמה, וגם רבי יהודה אלקלאי, וגם הרב צבי יהודה קוק, ובעצם הכל כבר אפשר לראות שזה רשי כבר כתב את זה, שהפסוק הזה שנדבר, ושבת עד השם אלוהיך, מדבר על החזרה לארץ ישראל. מדובר על התשובה הכללית. איך יודעים? זה כתוב מפורש בהמשך. ושב השם אלוהיך את שבותיך, וירחמך, ושב יקבצך מכל העמים, אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. אם ינדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם ייקח לך, ויביאך השם אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירביך מאבותיך, ויחד לבבינו לבא וירת שמך. לא, זה כבר בברכה לישוב המדינה. אגב, אני רואים שמה שהתשובה הראשונה איננה תשובה אל קיום המצוות, אלא תשובה כללית. אדם שחוזר בתשובה עם כלל ישראל לארץ ישראל. פסוק ח' אחר כך אומר, ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת שאחרי החזרה לארץ ישראל יש גם תשובה פרטית, ואדם, נגיד, הוא לא הניח תפילין, עכשיו הוא מניח תפילין, הוא שמר שבת, עכשיו הוא שומר שבת. אבל זה כבר פרטי. אגב, מעניין, למה אי אפשר שתהיה תשובה פרטית לפני שיבת ציון? כי לפני שחוזרים לארץ ישראל, המצוות הן כאילו מצוות. כן? זה יעני בלוף, ישרה בלוף כזה של מצוות. המצוות האמיתיות זה מתוך השייכות לריבונות הישראלית בארץ. אז אם כן, אנחנו רגילים להסברה הזאת שישנן שתי תשובות, גם הרמב"ן, כן, דיברנו על זה וכמה שיעורים על ראש השנה בשנים הקודמות. ואפשר לשמוע את זה, זה מוקלט, אפשר להשיג במכון. אבל יש דבר שלא תמיד שמים לב אליו, זה שהכתוב מדבר על תשובה שלישית. כן? אפשר להסתכל ב... יש פה תנ"ך בטח, לא? הנה, ב... פרשת ניצבים בפרק למד. פסוק ח' ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. זה קיום המצוות. כלומר, אנשים הופכים להיות דתיים. אפשר לקרוא לזה. אבל אחר כך יש המשך. והותירך השם אלוהיך בכל מעשי ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה. כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, משמע מזה שהתשובה השנייה, אמנם הייתה תשובה על קיום המצוות, אבל לא כתוב בכל לבבך ובכל נפשך. דווקא בתשובה הראשונה שהיא שיבה לארץ ישראל, כתוב בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, הציונות המתיישבת בארץ, הייתה ציונות שעשתה את התשובה הזאת בכל לב ובכל נפש. לא שום ספק. בעקבות הציונות, והרבה משברים שעברה האומה, והרבה ניצחונות, מלחמת ששת הימים וכו', אז התחיל התהליך של התשובה השנייה. יש אנשים שמקיימים מצוות. יש היום הרבה מאוד השפעה של התורה בקרב הציבור הישראלי. יש צמאון רוחני גדול מאוד. ואז באמת יש אנשים שגם מקיימים מצוות. כתוב ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אבל לא כתוב בכל לבבך ובכל נפשך. אחר כך בשלב שלישי, והותירך השם לטובה וכו', בתנאי ש... תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, יש פה משהו כואב מאוד. זה אומר שבין התשובה השנייה לשלישית יש הפסק של זמן. כביכול, בתוך התהליך של הגאולה, בתוך אחרית הימים, יש נפילה שמחייבת אחר כך להחזיר בתשובה בכל לב הנפש. למה? כלומר, אם זה לא בכל לב ונפש, כנראה שקרה פה משהו. כנראה שאנשים התחילו לחזור בתשובה, אבל לא הייתה לכידות לאומית. כלומר, לא הייתה אהדה של כל כלל ישראל לתהליך הזה. ואז יכולים בעקבות כך ליפול לאן שנופלים. אנחנו יודעים שכאשר יש מי שמתייחד בצדקותו ובקדושתו, ואיננו מצליח למשוך את האהדה של כל הציבור, יש מעט דבר תמוע. הרי ידוע שמה שאומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ב', שהחזרה בתשובה, לא סתם, המהר"ל בנצח ישראל פרק ב', אומר שהנבדל נופל. נבדל הכוונה, מי שבמדרגה רוחנית גבוהה, הוא נקרא נבדל מן הטבע, הטבע מפילו. כי הטבע איננו אוהב חריג. הטבע הוא אחיד. ברגע שיש מי שמצטיין במעלתו, זה יכול להיות ישראל כלפי העמים, או צדיקים כלפי עם ישראל, ככה מסביר המהר"ל, אז יש שאיפה של המציאות הכללית להשיב אותו אליו, ולכן הוא גם נופל. יוצא לפי זה שכאשר נגיד צדיק או ציבור של צדיקים סובל, זה לא בגלל עבירה שהוא עבר, אלא אדרבה, מפני מעלתו. מפני מעלתו הוא נופל. אבל יש פה חטא, יש פה חיסרון. מה החיסרון? החיסרון שבאמת הוא לא רומם את כולם איתו. יש כנראה סיבות לכך שהוא לא רומם את כולם איתו. בגלל שלא היית רגיש למה שהשני רגיש. כן, נדע. אם אדם עושה באופן פרטי, זה לא בכל לב הנפש. למה? כי למי ניתנו המצוות? לעם, לא לדתיים. או? יש פה איזו שאלה. למשל, יש סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז, שלאחרונה פרסם מאמר בדרך לקרוא לזה, משהו המכונה ידיעות אחרונות, ושם הוא מסביר בהרחבה איך שהעולם מחולק לשניים, המתנחלים ואנחנו. הוא מסביר. כן? אגב, התפיסה שם היא מאוד דואליסטית, יש הטובים והרעים, הרעים זה המתנחלים והטובים זה עמוס עוז. והוא מסביר שיש פה מערכת של ערכים מנוגדת באופן כותבי. באופן כותבי לחלוטין. למשל, המתנחלים רוצים מדינה דתית לחלוטין, שבה אין מקום באמת לחילונים. הם רוצים גם מדינה ללא ערבים, הם רוצים מדינה ללא תרבות כללית וללא דמוקרטיה. ואילו, הטובים, הם רוצים את ההפך. הם רוצים חילונים, הם רוצים ערבים, הם רוצים דמוקרטיה, הם רוצים תרבות כללית, הנה אתם רואים, אנחנו לא יכולים להסתדר, זה או הם או אנחנו. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, העניין הוא שכמו כל דואליזם הוא מגוחך, כן, כמובן, כלומר, זה קריקטורה של הדברים. אבל דווקא מהקריקטורות אתה יכול להסיק משהו לגבי המהות של הוויכוח, והמהות של הסכסוך, נאמר, הפנימי בתוך החברה. כי אם אתה לא מקצין את הדברים עד הסוף, אתה לא יכול לברר באמת על מה אנשים רבים ומדוע הם כל כך שונאים. ולכן יש פה עבודה של תשובה. העבודה של התשובה היא להשיב בכל לב ובכל נפש. כלומר, לדעת לענות על הטענות האלה, לדעת מה נכון בדבר ומה לא, ומה יש לך גם בתוכך לזקק. ואז מלא העמדות, לא יודע אם תתחפופנה, אבל תתקרבנה. ואז יהיה אפשר להשיב את כל עם ישראל בתשובה שלמה. אגב, אנחנו רואים את הדבר הזה חוזר על עצמו בהרבה נבואות המדברות על אחרית הימים. אם אנחנו רואים באופן עקבי, בכל הנבואות בתנך, כולל בתורה, בנביאים ובכתובים, על התיאורים של אחרית הימים, יש תמיד איזה מין חרדה של הרגע האחרון. מאוד מוזר הדבר הזה. כאילו רוצים להגיד, אתה תגיע לגאולה ודווקא שם יהיה הכי קשה. יש למשל בפרשת ויתחנן. שם כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל, תמונת כל סמת. ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. כלומר, בקיצור שם הכתוב מאוד קשה. הוא אומר, אם אתם תתחילו לעבוד עבודה זרה ולהשחית את דרככם, בסוף תצאו לגלות. בסדר? זה הבנו. ומה יקרה בסוף? וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בסדר, אז הבנו, חוזרים בתשובה, מפסיקה הגלות. אחר כך בפסוק, קשה מאוד להבנה. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך. מה זה באחרית הימים? באחרית הימים אמרת לי שיהיה טוב. כלומר, אתה נעקרת מארצך בתחילת הגלות, ותדע לך שגם באחרית הימים זה יקרה. למה? כי נכון שתשוב, אבל ושבת עד השם אלוהיך. ויש, גם את זה מסביר הרמב"ן בפרשת וילך. פרשת וילך גם כן, משהו מאוד מוזר, אנחנו רואים, שכתוב כך, וחרה אפי בו, אולי לפני כן, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. זה אנחנו מכירים, כל התנ"ך מלא מזה. עם ישראל נכנס לארץ, התחיל לעבוד עבודה זרה. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פני מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. כן, ואנחנו יודעים עד איפה זה הגיע. זה הגיע עד השואה. כן, וכל הצרות של הגלות, ואנחנו רואים הפסגה, השיא של הצרות האלה, אנחנו הכרנו בשואה. ואמר ביום ההוא, מי יאמר? העם. הלא על כן אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. מה זה? אומר הרמב"ן, זה ערעור תשובה. כלומר, עם ישראל יתחיל לחזור בתשובה מן העבודה זרה. איזה עבודה זרה יש לו בזמן להיותו בגלות? נכון. כל הדר בחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה. אז זאת אומרת שמה שכתוב כאן, עלו על כי, ואמר ביום ההוא, עלו על כי אין אלוהי בקיר במצאו נערות האלה, מדובר על התשובה לארץ ישראל. ומה קורה אחר כך? ואנוכי, אפשר, אומר הרמב"ן דבר שהוא קצת תמוע. זה יהיה הרהור תשובה בלי וידוי. מעניין. למה, אם כבר אדם מערער בתשובה, אז למה שלא יתוודא? אף פעם לא ראינו דבר כזה בכל שאר התורה, שאדם עושה חצי תשובה. הרי תשובה זה כולל וידוי. אז כנראה שמדובר על דור שלא, שיודע לחזור בתשובה ולא יודע להתוודות. למה הדור יודע לחזור בתשובה? כי הוא יודע למאוס בעבודה זרה של הגלות. זה כתוב, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת שכל מי שיוצא מן הגלות ונהיה ציוני, הוא כפר בעבודה זרה. הוא נקרא יהודי. אז זה בסדר גמור. אבל למה הוא לא מתוודא? כי להתוודות, לפי ההלכה, זה להתוודות לפני השם. הוא עוד לא עומד לפני השם. כי הוא לא יודע שיש לו למי לפנות. כי זה דור חילוני. כל זה קורה הרי בעקבות זה שהסתרתי פניי, אז אני לא יודע למי לפנות. זאת אומרת, זה דבר מאוד מוזר. עשה הקדוש ברוך הוא כביכול לעצמו, שהוא הוציא את עם ישראל לגלות, הוא מכריח אותם לחזור בתשובה, אבל הם לא יכולים להתוודות לפניו. ואז יוצא מצב, הייתי אומר, טרגי, שהקדוש ברוך הוא רואה את עמו חוזר בתשובה, אבל לא חוזר אליו. אז הדיאלוג נפסק. אז בא הפסוק הבא. ואנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. מסביר הרמב"ן, שזה לא יהיה כמו האסתר הראשון, אלא בהסתר פני הגאולה. אומר הרמב"ן, יסתיר את פני הגאולה, כדי להשלים את תשובתם. כן, מה, זה קצת מוזר הדבר הזה, מה? עוד צרות זה יגרום לחזור בתשובה? לא. זה צרות על אלה שיודעים שלפני מי צריך להתוודות. עצם זה שאתה בעל הכרה, שאתה עבד של המלך יתברך, זה עצמו גורם שאתה תמשוך אליך את האש, והתפקיד שלך יהיה להחזיר בתשובה את כולם עכשיו. עבודה לא פשוטה. כן? זה עבודה, צריך להבין אותה. יוצא לפי זה שיש לנו פה שלושה סוגי תשובה. תשובה ראשונה, שהאומה חוזרת לארצה. תשובה שנייה, שמתחילים אנשים לתקן את דרכיהם ולקיים מצוות. תשובה שלישית, זה בכל לבבך ובכל נפשך. ייתכן מאוד שאנחנו במאורעות האלה של הזמן האחרון, בין התשובה השנייה לשלישית. שאנחנו צריכים לעבוד על בכל לבבך ובכל נפשך. כמובן, שהדבר הזה לא יכול לעשות בצורות ילדותיות. דהיינו, יש להשתחרר מן המחשבה הוורטואלית. מה זה המחשבה הוורטואלית? מחשבה שבנויה על וורטים. כלומר, לחשוב, יש לי הסבר, יש לי איזה וורט, איזה דרשה מהפסוק, מהמדרש, מהזוהר, מחזל, לא משנה, מאיפה, כדי להסביר לך את המאורעות. אנחנו כבר לא יכולים היום להיות במצב שבו אנחנו מפרשים את המאורעות. אלא אנחנו צריכים להיות המחוללים של המאורעות עצמם. כדי להקדים מה אני מתכוון, יש וורטים רבים שמוכיחים, הם כתובים אגב, וורטים נפלאים שמוכיחים שלא תהיה התנתקות. גם אני ייצרתי חלק מהם. יש וורטים, אפשר להוכיח, יש לי וורטים מצוינים שמוכיחים שלא תהיה התנתקות. ואני אגיד לכם את האמת, הוורטים האלה הם גם נכונים. אני בטוח שאני צודק. אבל יש רק בעיה אחת. למלחמה לא יוצאים עם וורטים. כלומר, הוורט לא מספיק. צריך שאתה תפעל עם זה, איך אומר הרמב״ם, להיגרתו לחכמי מומפליה. אומר הרמב״ם, מדוע חרבה מדינתנו? משום שכאשר באו אויבים עלינו, אבותינו התעסקו בחישובים אסטרולוגיים כדי לדעת באיזה יום הם ינצחו בקרב. במקום לעסוק בלמידת מלחמה ובכיבוש ארצות. זה פשוט מאוד. אז נכון, חסדה חישוב אסטרולוגי זה מצוין, אבל אתה מוכן לעשות משהו עם זה? אתה לא עושה, אז זה לא הולך. עכשיו, אם נתקדם קצת בלימוד הזה, אנחנו רואים שגם התורה סידרה לנו שלושה מועדים שונים לתשובה. ראש השנה, יום הכיפורים, לשמחת תורה. נכון? הרי אלה הם שלושת המועדים בשנה, שבהם אנחנו לא עושים כמו בשלושת הרגלים. בשלושת הרגלים אנחנו הולכים להיראות את פני השם. נכון? כתוב, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני האדון השם. אבל אנחנו לא רוצים, בשלושת המועדים האלה, ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, אנחנו לא פוגשים את פני השם, אלא אנחנו נכנסים לפני ולפנים. מה זה לפני ולפנים? כאילו לפנים מן הפנים. כאילו, במקום לפגוש את הפנים של מישהו, אתה נכנס לתוך הפנים שלו. זה מין התמזגות, התמזגות כזאת. וההתמזגות הזאת יש בה סכנות, כי הרי ברגע שישנה שאיפה להתמזג עם הפנים העליונים, זה מין מיסטיקה שעשויה לחלות את האדם. אבל זה הכרחי לפעמים לזמן קצר במהלך השנה, שאדם ישוב אל מקור ההוויה שלו כדי לתקן את החטאים. יש הרבה הרבה חטאים, צריך לתקן, איך עושים את זה? חוזרים אל השורש, ומתוך כך יש התפשטות של כוחות חיים אל כל השנה. ויש לנו שלושה מועדים לזה. ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. בסדר, ושמחת תורה. סוכות זה במועדים, זה ברגלים. ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. ביום הכיפורים זה ברור, נכנסים לפני ולפנים, כיפשו אותו. כן? כהן גדול נכנס עם כתורת לפני ולפנים, לתוך קודש הקודשים, שם הוא מקריב. הוא מקטיר שם. יש כן לפני ולפנים מבחינת המקום, מבחינת הטופוגרפיה. מה עם לפני ולפנים בראש השנה? זה מפורש בגמרא, במסכת ראש השנה. מה נאמר בראש השנה? שלא עושים, מה נאמר? ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתיכם, לפני השם יתארו. אז מה יתארו? אז מה אמרת? שזה נאמר בראש השנה. בחומה שלי זה כתוב על יום כיפור. כן, כן, אבל זה כתוב ביום כיפור. אני פה מדבר לא על יום כיפור, מדבר עכשיו על ראש השנה. כן. ראש השנה, במסכת ראש השנה יש דיון לגבי שופר. מאיזה בהמה אפשר להביא שופר? אז יש דיון לגבי קרניים של פרה. האם קרן של פרה יכולה לשמש כשופר או לא? מחלוקת חכמים ורבי יוסי. חכמים אומרים שלא, ורבי יוסי אומר שכן, שאפשר להשתמש בקרן של פרה לשופר של ראש השנה. מה היסוד של המחלוקת? יש כמה צדדים שם על המחלוקת. בסוף מתברר בסוגיה שהכל זה האם קטגור נעשה סנגור. כלומר, הפרה זאת האימא של העגל, והעגל זה החטא, חטא העגל. לכן כשאנחנו באים עכשיו לעמוד בדין, אנחנו לא רוצים להביא משהו שמזכיר את זה שאנחנו חטאנו. לכן חכמים אומרים, אתה לא יכול להביא קרן של פרה, כי אין קטגור נעשה סנגור. מה שאין כן רבי יוסי אומר, לא, מה אתם עושים בעיות, זה בסדר גמור. עכשיו יש דיון בגמרא, באמת מאיפה יודעים שאין קטגור נעשה סנגור? אז אומרים, כי אתה רואה שכשכהן גדול נכנס לתוך קודש הקודשים, הוא מוריד את כל מה שמזהב. הוא לובש רק בגדי לבן, אינו לובש זהב. מדוע לא לובש זהב? משום שאין קטגור נעשה סנגור, היה עגל נעשה מזהב, ולכן תוריד את כל הזהב כדי שלא יקטרגו עליך. שואל התלמוד, זה בסדר, אבל הכהן הגדול כן לובש זהב בחצר. כשהוא נכנס לשלבי לפנים, הוא לא לובש זהב, אבל בחצר הוא לובש זהב, לא מפריע לאף אחד. תקיעת שופר בראש השנה, איפה נעשית במקדש? בחצר. היא לא נעשית לפני ולפנים. אז אם ככה, מה אכפת לך? אין, קטגור כן נעשה סנגור בחוץ. עונה הגמרא, לא. כיוון שהשופר לזיכרון קעתה, כיוון שהוא בא לשם זיכרון, כלפני ולפנים דמה. זה כאילו נכנסת לפני ולפנים. כלומר, בזיכרון, זה שאדם חוזר לזכור מי הוא, אז הוא נכנס לתוך קודש הקודשים גם כן. איזה קודש קודשים? כמו שיש קודש קודשים שהוא המקום הטופוגרפי הראשון שמשם מושתת העולם, כך יש מקום בנפש שממנה הושתתה כל האישיות שלך. לכן, השופר, גם שם צריך שלא יהיה קטגור שנעשה סנגור, כי אין שם לא מקום, לא לקטגור ולא לסנגור. אתה חוזר עכשיו את שורש החיים שלך. כן? בפייה. נכון. אז שאלה, לא יודע. לעומת זה, יש זמן שלישי, שגם בו נכנסים לפני ולפנים, זה שמחת תורה. בשמחת תורה, שמחים בתורה. נכון? על התורה נאמר, יקרה היא מפנינים. אמרו חז"ל, מה זה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אם כן, גם שם אנחנו נכנסים לפני ולפנים, כן, יש לנו שלושה מישורים. האחד, בזמן, זה הזיכרון. השני, במקום, זה ביום הכיפורים. והשלישי, בנפש, זה בשמחת תורה. כן, לפי החלוקה המפורסמת של ספר יצירה, שכל דבר הוא או עולם, או שנה, או נפש, או זמן, או מקום, או אדם. לא, אי אפשר עכשיו. עכשיו, זה לפני ולפנים. ואם אנחנו נשים לב, הרי שלושת הזמנים האלה הם אופנים שונים של תשובה. כפי שאמרנו, בראש השנה אני חוזר בתשובה מאהבה. זה הזמן. אני זוכר. זוכר מה שהיה. בראש השנה אני חוזר בתשובה מאהבה. כן, אני הרי לא מתעסק בחטאים הפרטיים שלי. אני שקט מבחינה זאת. אני עוסק רק בגודל האלוהי. אם כן, אני בראש השנה מלא אהבה. מרוב, אני עושה תשובה מאהבה. ביום הכיפורים אני מתעסק בחטאים שלי. אז אני חוזר בתשובה מיראה. וביום שמחת תורה אני חוזר בתשובה משמחה. כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר שלישי, ששלושת הנתיבים של עבודת השם אצל החסיד הם שלושה. הם אהבה, יראה ושמחה. כך אומר רבי יהודה הלוי. אז יש שלושה אופנים של חזרה בתשובה, וכנגד יצחק, אברהם ויעקב, נכון? הרי ביום ראש השנה אנחנו מזכירים את אלו של יצחק, עקדתו של יצחק אבינו שהייתה ביטוי של אהבה, כנגד שפיכות דמים, וביום הכיפורים אנחנו מזכירים את זכותו של אברהם אבינו, שעבד את השם יראה, שנאמר כי ירא אלוהים עתה. וזה כנגד איסור עבודה זרה. ובסוכות ושמחת תורה זכותו של יעקב אבינו, שכנגד גילוי עריות. ידוע, יש הרבה מה להרחיב בזה, יהיה לנו זמן לדבר גם על זה. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, זה גם מתאים לשלושת התשובות שקראנו בפרשת ניצבים. התשובה הראשונה מאהבה זה השיבה לארץ ישראל. ואם תשימו לב, באמת, בראש השנה יש הרבה דיבורים על ארץ ישראל. שמחה לארצך, ששון לירך, קיבוץ גלויות. התשובה השנייה של יום הכיפורים היא כנגד השלב השני של הגאולה, שבו אנשים חוזרים בתשובה ממש. מתחילים לקיים מצוות. אז זה מה שעושים ביום הכיפורים. מתחרטים על כל העבירות, מתקנים את זה. והתשובה השלישית זה שמחת תורה. כלומר, ושמחת תורה מתקיים בכל לבבך ובכל נפשך. כי בשמחת תורה אנחנו כבר אחרי כל התיקונים שבהם האדם עובד ועדיין לא מאוחד עם עצמו. בשמחת תורה אנחנו מגיעים למצב של חזרה בתשובה מלאה, ולכן יש גם שמחה אמיתית. כי יש שמחה ברגע שאין יותר יצר הרע. כל זמן שיש יצר הרע בעולם, אין שמחה. ובראש השנה, יום הכיפורים, יש עדיין יצר הרע. יש, פעם קיבלתי מרבותיי, מדוע יש שמחה בחופה? כן? מעניין מאוד מה שקורה בחופה. מה? מה אתה רואה? אבל אני עכשיו באמצע להגיד. יש איזה מעמד שבטח השתתפתם בחופות, אני חושב, הציבור, כן? כשמישהו מתחתן, זוג מתחתן, כל אלה שמסביב מרגישים שמחה עצומה. זה שמח. זה מאוד מוזר. שהם שמחים בסדר, אבל למה כולם שמחים? מה? שמחים בשמחתם, בסדר, אבל... אגב, יש דבר מאוד מוזר, שיש מצווה לשמח חתן וכלה. אני אומר ששמח אבלים, אבל למה לשמח חתן וכלה? אתה לא צריך לשמח חתן וכלה, הם שמחים. כן? אלא אתה, זה בשביל להיות שותף איתם. כן, זה הכוונה. אבל יש, בשמחה של חתן וכלה, יש משהו מיוחד. זה הרגע היחיד בעולם הזה, שבו היצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. אז זאת ההוכחה שהעולם שלנו הוא לא גיהינום. כי הכל יודעים לשם מה קלה תכנסת לחופה. זאת אומרת, שיש מצב שבו אין יותר יצר הרע. היצר הרע הוא כבר לא רע. לכן יש שמחה. ואת זה עוברים אחרי כל התיקונים של ראש השנה ויום הכיפורים. אז אפשר להגיע לשמחת תורה שבו אין יותר יצר הרע. וזה בכל לבבך ובכל נפשך. מתאים בעצם למה שכתוב בתורה, ומה לשם אלוהיך את לבבך, לפי הרמב"ן, שלא יהיה יותר יצר הרע. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בתפילות של יום הכיפורים, אנחנו רואים שבאמת זה, של ימים לא רואים, אנחנו רואים באמת שזה מסודר כך. הרי בברכת קדושה, קדושת השם, אנחנו רואים שמה שיש מספר ובחנים, כן? ובחן, תן כבוד לעמך, ובחן, הרבה פעמים ובחן את זה. ארבע פעמים בנוסח הספרד. בנוסח האשכנזי, אני חושב שלוש, לא?
נגד
שבע שבע. אני לא יודע. או גם ארבע? שלוש פעמים, נכון? ארבע פעמים?
מוסיפים
עוד. בסדר, טוב. בכל מקרה, אנחנו מתחילים מובחן יתקדש שמך אלוהינו, השם אלוהינו, על ישראל עמך. אחר כך ובחן תן פחדך, על כל מעשיך ומתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים. אחר כך ובחן תן כבוד לעמך. ואחר כך ובחן צדיקים יראו וישמחו. עכשיו, כדי להבין את זה טוב טוב, צריך קצת הרחבה. יש שלושה מישורים שבהם אנחנו פועלים. בין זה לא חידוש גדול, זה הרב קוק כבר אמר את זה באורות, שכל חברה אנושית יש לה שלושה אידיאלים, שהם הקודש, האומה והאדם. יש אנשים שיותר רגישים לקודש, הם דתיים, והם מקימים מפלגות דתיות לצורך זה. יש אנשים שיש להם יותר רגש לאומה שלהם, לחברה שבתוכה הם נולדים ושאליהם שייכים, ואז הם לאומיים, והם מקימים מפלגות ימין, זיכרונם לברכה. ויש מגמה שלישית, והיא האנושות בכלל. מקימים מפלגות קוסמופוליטיות, ליברליות, בקיצור, הכפר הגלובלי. רוצים את זה. זה שלושה כיוונים, וכל אחד משלושת המפלגות האלה כולל בתוכו, כולל בתוכה, גרעין של החזרה בתשובה. יש חזרה בתשובה דתית, יש חזרה בתשובה לאומית, יש חזרה בתשובה אוניברסלית. והדתיים הם מומחים לחזרה בתשובה מבחינת הקודש. ובכן, יתקדש שמך, השם אלוהינו, על ישראל עמך. זה מה שרוצים, שיהיה קידוש השם, איך? קידוש השם דתי בעצם. קודש. אז זה לא מספיק. כי אחר כך צריך גם להגיע למצב של תיקון הכלל. ובכן תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך, ויראוך על כל המעשים, וישתחוו לפניך כל גורמים, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בשלם וכו'. וכשידענו השם אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידך, וגבורה מניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. מתוך כך צריך גם להגיע לתשובה האוניברסלית. ובכן תן כבוד לעמך, תהילה לרעך. ידעתי שאתה תגיד שזה לא לפי הסדר. אני ידעתי, רק אני ראיתי את הפנים שלך, אני ראיתי שאתה תגיד שזה לא לפי הסדר. אבל זה בדיוק העניין. מה זה התשובה האוניברסלית? התשובה האוניברסלית היא שמתברר שהמפעל הלאומי של עם ישראל הוא תיקון העולם. כי בשלב השני של תן פחדך על כל מעשיך, זה מפני הפחד שמקבלים את עול ישראל. אז רק עם ישראל מבסוט, מרוצה מעצמו. אבל אומות העולם חשים את הפחד. השלב השלישי זה כאשר ניתן כבוד. כאשר ניתן כבוד, אז מתברר באמת מהו היסוד האוניברסלי של הגאולה. ואז מפסיק גם האימות בתוך האומה בין אלה שמרגישים מחויבות לכפר הגלובלי, לבין אלה שמרגישים מחויבות רק לאומה. כי אז מתברר שזה אותו עניין. כל זמן שהאימות הזה לא נפטר, יש עדיין, יהיה מתח ויהיה התנתקות, זה פשוט, זה הולך ביחד. מה? מה זה? לא, הראשון זה התקדש שמך על ישראל עמך. לא, 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 זה לא ישראל גוייך. כלומר, יש אפשרות להסביר את עם ישראל בתור ישות דתית. אני יודע שזה טעות, אבל יש אפשר לתת משקל ליסוד של הקודש בלבד. כלומר, יכולה להיות עמדה שאומרת, תשמע, מה זה עם ישראל? זה מי שמתעסק בענייני קדושה. מי מתעסק בענייני חול? הגוי. כן, היה איזה יהודי אחד שחשב ככה, קראו לו עזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ'. הוא סבר שהספרות הישראלית החדשה צריכה להתעסק רק בענייני קודש ונצח. הוא שלח מכתב ברוח זה לרב קוק. אז הרב קוק אומר, קשה היה לי להאמין שדברים נטולים מן החיים כאלה יצאו מפי איש משכיל המכיר את החיים כמוך. אבל מצאתי את הסיבה לגישה הזאת אצלך בתומעה הרצוצה של הגלות שעדיין מפרקסת בתוך נשמתך. כלומר, המחשבה שאכול אין לו מקום היא מחשבה גלותית. ייתכן שיש חטא כזה אצל הצדיקים. הצדיקים מרגישים מצוין עם הקודש. אז אין להם עניין שהקודש יתפשט על החול. אבל החברה בכללה היא חברה של חול. היא מצפה מהקודש לקדש אותה. והקודש אומר, לא, אנחנו, יש לנו ועדות קליטה, אנחנו בתוך אלו. כן, השלב השני.
זה לא אוניברסלי.
לא. לא. השלב השני, תן פחדך על כל מעשיך. פחד מכוח מי? מכוח עם ישראל. כלומר, עם ישראל הוא חזק, יש לו צבא, משהו חבל על הזמן. איכשהו משחרר את העצורים בין טבע, חזק מאוד. אז מי אוהב אותנו? היהודים. מי מפחד מאיתנו? האומות. זה עדיין, זה שלב לאומי. כלומר, הלאומי שואל את עצמו שאלה אחת בלבד. זה טוב ליהודים או זה רע ליהודים? כל השאר שהעולם יתהפך. כן? מה שאין כן, השלב השלישי, כשמתברר שכל מה שעם ישראל עושה הוא תיקון העולם, לכן יש כבוד לעמך, תהילה לרעך. וזה בעצם מתחיל להתנוצץ בחג הסוכות. כלומר, אם אנחנו רואים, יתקדש שמך השם אלוהינו על כל מעשיך, זה שייך לראש השנה. תן פחדך על כל מעשיך, זה שייך מבחינת עניינו ליום הכיפורים. ותן כבוד לעמך, שייך לחג הסוכות, שבו מקריבים 70 פרים כנגד אומות העולם. ואז ובכן, צדיקים יראו וישמחו, זה בשמחת תורה. כלומר, יש פה 4 שלבים ולא 3 כפי שהיה עד עכשיו. אבל זה היסוד של התפילות של ראש השנה. עכשיו, של בכלל של ימים נוראים. עכשיו, צריך להבין דבר אחד. העבודה של ראש השנה לפי זה, שראשית כל המהלך של חגי תשרי, ושהיא בעצם השלב הראשון של התשובה, זה דורש מאיתנו מאמץ מיוחד לזכור מי אנחנו. וזה לא פשוט, העבודה הזאת, כי כל אחד זוכר נקודה אחרת בו. כאן הסיפור המפורסם של רבי נחמן ברסלב, המייסף ונזיין בטלרס. מעשה בשבעה קבצנים, ששם יש... זה סיפור, לפני מסיפור, לפני מסיפור, ושם אחד ממולקולות הסיפורים זה שיש תחרות זיכרון שעושים. ויש אחד שזוכר את הזמן של הלידה שלו, אחד את ההפריה, ויש אחד שלא זוכר כלום. ואומרים עליו, הוא בעל הזיכרון הגדול ביותר. זאת אומרת, הוא לא זוכר כלום. הוא זוכר את זה שפעם הוא לא היה כלום. כלומר, הוא זוכר שהוא בא מעין. מי שזוכר שהוא בא מעין, יש לו גישה של רעננות כלפי כל דבר שבא לפניו. הרי פעם לא הייתי. אז הכל עכשיו זה סרט מעניין. זה מוסיף חוויה, זה מוסיף חיים. ולכן גם בראש השנה יש אותו רגע שבו הבריאה חוזרת לקדמותה, דהיינו לעין הראשון, ולכן העולם עומד אז בסכנה עצומה. זה בשעות הראשונות שלפני תקיעת שופר. ראשונות שלפני תקיעת שופר, עד שמתהפך העולם ממידת הדין למידת הרחמים. אבל אפשר לומר, אני חייב לא לישון בראש השנה, כי אני צריך לזכור מי אני. ברגע שאני זוכר מי אני, אז כל החיים כולם הופכים להיות סימפטיים, נחמד לחיות. ואז, אחרי שבעצם עשיתי דין וחשבון עם עצמי וביררתי מי אני ומה אני, אני יכול מכוח זה גם להתחיל את כל השנה מתוך התחדשות, מתוך בירור של תוספת מידת הרחמים בתוך מידת הדין, כדי שיתקיים העולם. איך אני יכול להגיע בתוך התהליך ליראה, אם אני יודע שזה התהליך? לא, אבל בזמן שזה קורה אני לא שם לב לזה. טוב, שנה טובה.